שלום לך, כנסת נהדרת, אולי בעצם לא כל כך. מה שכן, תכף 120 חברות וחברים יצירו אמונים, מתחייבת, מתחייב בשעה טובה, והרבה פחות מתחייבות יהיו לנו בכנסת ה-25. תקשיבו למה שאומרת לנו הבוקר ב-7-9, חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד.
אם כבר משהו עצוב, זה המצב של אנשים בכנסת ה-25. כל מה שעשינו זה הליכה אחורה, גם בשרות, גם במנכ"ליות, גם בחברות כנסת, וגם אלה שמגיעות. לא ראיתי שם איזה בשורה פמיניסטית, או אפילו משהו קרוב לזה.
נכון, פחות מדי נשים, רק 8 חדשות, בינתיים הכל מתייקר לנו, החיים מתייקרים. אתמול תנובה מייקרת עשרות מוצרים שלה בקירוב ל-5%. אוסם מפטרת כ-80 עובדים, הריבית מתייקרת וגם האבטלה מרימה ראש, עוד מוצרים מתייקרים של חברות נוספות. בינתיים מספר לנו היום צבי זרחיה בכלכליסט שחברי הכנסת החדשים יקבלו מתנה. 1,800 שקלים לשכרם, ברכות. אגב, לא רק הם, גם שכרם של נשיא המדינה, שופטים וראש הממשלה יעלה. שכרם של חברות וחברי הכנסת יהיה מעטה כ-47,000 שקלים, שר ויושב ראש כנסת יעמוד על כ-52,000 שקלים, ראש ממשלה יסתכר כ-58,000 שקלים, והנשיא כ-67,000 שקלים. אגב, לשלוש מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, יש חובות של עשרות מיליוני שקלים. ומי ישלם את זה? אנחנו כמובן. כך או כך, לאיש מהח"כים לא יזיז אם תנובה מעלה מחירים, אם החיתולים יתייקרו, או הקורנפלקס, או הפורמולות לתינוק, יעלה כמה שיעלה. אבל בסוף, הצלחתם הצלחתנו, לא? אז ברכות לכל ה-120, יעלה כמה שיעלה. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
מיד נעבור לכנסת, שם מתקיים עכשיו טקס השבעת החקים כאמור. שר האוצר היוצא אביגדור ליברמן אומר היום בישיבת סיעת ישראל ביתנו, הקואליציה המתגבשת היא קואליציה אנטי-ציונית, משטר אייתולות בצבעי כחול לבן. 3 ישראלים נרצחו הבוקר בפיגוע דקירה באריאל ובכביש 5, שמו של אחד הנרצחים, תמיר אביחי, בן 50, אב ל6 ילדים מקריית נטפים שבשומרון. נדבר עם ראש עיריית אריאל אלי שבירו. עוד בכלכלה גם אוסם מודיעה על תוכנית התייעלות, היא תפטר מיידית כ-80 עובדים. האם גם שוק המזון עומד לפני משבר, נשאל את ארז וינר, מנכ״ל וילי פוד. אמזון מפטרת יותר מ-10,000 עובדים, הייטק במשבר. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו יובל גלבוע. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, באינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר התפרסם הערב, הכלכלן הדוקטור רון אייכל מעריך שהמדד יעלה, ובכלל זה מחירי הדיור שיוסיפו לעלות עוד.
מדד המחירים לצרכן שיפורסם הערב צפוי לעלות בשיעור של עד מחצית האחוז, ולשקף התייקרויות רחבות בתחום המזון, המסעדות, ההלבשה והנהלה, וגם שכר דירה. סביבת האינפלציה צפויה להיוותר גבוהה למדי, ואף לעלות לכדי 5%, שזו רמת השיא ב-20 השנים האחרונות, כלומר מאז שנת 2002. גם מחירי הדירות במשק התפרסמו הערב, ובאלו צפויים להציג המשך התייקרות מדאיגה. נתונים אלו ואחרים יאלצו את בנק ישראל להמשיך ולעלות את הריבית, העומדת כרגע על 2.75% בעד כדי 0.75% בעת ההחלטה המוניטרית ביום שני הבא.
הסכם מאגר הגז קנה, היום נחתם הסכם להבטחת הזכויות הכלכליות של ישראל עם החברות האירופיות שמפתחות את המאגר. ליאור שילת, מנכ"ל משרד האנרגיה, מפרט.
ההסכם שנחתם בין ישראל לבין חברות טוטל הצרפתית ואני האיטלקית, הוא בעצם תרגום של ההסכם המדיני בין ישראל ללבנון, שאותן חברות הן לא צד לו. ההסכם הזה נועד להבטיח את הזכויות הכלכליות של ישראל, ולהבטיח שאם יימצא גז במאגר, ישראל תקבל את מלוא הפיצוי עבור הגז שנמצא בשטח שלה. עכשיו, אחרי שנחתם ההסכם, החברות יוכלו להתחיל בתהליך האקספלורציה, ולגלות האם באמת יש גז במאגר חוצה הגבולות. אם יש גז, יתחיל תהליך הערכה, ובמקביל אליו יתחיל איזשהו תהליך של בדיקה בין ישראל לבין החברות, על מנת לקבוע את אותו פיצוי שישראל זכאית לו עבור חלקה במאגר. דבר חשוב שהוא גם בהסכם הזה הוא שלא יתבצע שום פיתוח של המאגר עד שישראל תקבל את הפיצוי המגיע לה עבור חלקה במאגר.
האם הווטרינרים בשירות המזון הארצי של משרד הבריאות ישבתו מחר? ההסתדרות הודיעה שאינה מאשרת את השביתה, אולם הדוקטור מיכאל אטינגר, יושב ראש הסתדרות הרופאים הווטרינרים, אומר לאיפה הכסף שהשביתה תתקיים, כי הרופאים נאבקים על שיפור מיידי בתנאי שכרם.
הזלזול הזה מתבטא בין היתר בכך שהיחידה הזאת מצומקת וקטנה מדי. היו בה בסך הכל 13 רופאים וטרינרים. על כתפיהם אחריות לא נתפסת ועצומה לפקח על 5,000 אתרים, בקווי ייצור, מפעלי מזון, מחלבות, בתי אוכל, מסעדות, רכבי קירור ונמלי ישראל. מתוך 13 רופאים וטרינרים ביחידה, שניים הרימו ידיים והתפטרו, עוד שניים בדרך להתפטר, מה יהיה בעוד שבוע? הם עובדים כמו משוגעים, מבצעים שניים וגם שלושה תפקידים נוספים, נוסעים בין נקודות הפיקוח בתחבורה הציבורית, כי המשרד הבריאות לא מוצא לנכון להצמיד להם רכבים. שכרם משפיל.
עד כאן הכותרות שלנו, תכף אנחנו בכנסת. אז בדיוק בשעה זו נואם נשיא המדינה מעל בימת הכנסת, הנשיא יצחק הרצוג. עוד מעט ינשאו שם נאומים של ראש הממשלה היוצא, יאיר לפיד, וראש הממשלה שיכנס בנימין נתניהו. קודם כל אנחנו רוצים לשמוע מעט מדברי הנשיא הרצוג ברקע. בואו נשמע.
בכל פעם שבה צד אחד פנה לדרך אחת, והצד השני לדרך אחרת, נתיב אחד ליהודה ונתיב אחד לישראל. התוצאה הייתה איומה ונוראה. איבדנו את דרכנו ואיבדנו את ביתנו. הדברים נכונים פי כמה בעת הזאת. כשבסחרחורת מערכות הבחירות נדחק המשותף לנו לקרן זווית, והמפלג כיכב מעל לכל במה. אזרחי ישראל ניצבים היום כשהם גאים במדינתם. שתחגוג השנה 75 שנה להיווסד.
זו בעצם התמצית של הדברים של נשיא המדינה יצחק הרצוג, שהוא נושא אותה ממש בשעה זו. התמצית שהביא אותנו לבחירות האלה ולתוצאות שלהן. צביק אזרחי, הפרשן בכיר כלכליסט. שלום צביקה. מהכנסת.
שלום,
שלום. טוב, אז קודם כל אמרתי, הנאומים של ראש הממשלה היוצא והנכנס בנימין נתניהו, בעצם ממשלה עוד אין לנו, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה, על פניו, תמונת מצב נכון לשעה זו?
נכון לשעה זו, השבוע לא צפויה הצגת הממשלה החדשה על ידי בנימין נתניהו שקיבל את המנדט מהנשיא הרצוג. עדיין יש קרב גדול על תיק האוצר, אריה דרי רוצה תיק האוצר, הוא לא מוכן לקבל את תיק הביטחון שאותו הציע לו נתניהו. סמוטריץ' בתלת סמוטריץ' מתעקש אפו על תיק האוצר. דרי אמור היה לשאת הצהרה בשעה 15:00, זמן קצר לפני כן הודיע סיעתו שהוא מבטל את ההצהרה, ככל הנראה בגלל שאין הסכמה על התיקים. בתלת סמוטריץ' בפתח ישיבת סיעתו הודיע שלא ההסתדרות ולא השמאל יקבעו מי יחלק את התיקים, מה תהיה המדיניות ומה היו המינויים. זה היה בעקבות השיחה של ארנון בר דוד, שבו יש הסתדרות לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, שבו ביקש ממנו לא לתת את תיק האוצר לסמוטריץ' כי הוא רוצה לברק את הוועדים הגדולים. אז המחלוקת הזאת עדיין בעיצומה. בנימין נתניהו מנסה בינתיים אולי לנסות להגיע להסכמות עם איתמר בן גביר, עם עוצמה יהודית, עם שעת יש לה הסכמה, ביהדות התורה מתלוננים שהוא עדיין לא נתן להם תשובות לגבי היקף הגדלת התקציבים ומתי חוקק חוק פסקת ההתגברות. הם רוצים את זה תוך חודש מיום הקמת הממשלה. בליכוד אומרים עד לסוף כנס החורף, כלומר עד סוף מרץ, עוד 4-5 חודשים, זה הרבה מדי לסיעות החרדיות, כיוון שהן יודעות שאחד, הגדלת התקציבים עלולה להיפסל על ידי בגץ, כבר פסל בעבר ב-2014 את קצבאות האברכים, חוק הגיוס כבר נפסל על ידי בגץ, ועכשיו בעצם בגץ ממתין להקמתה של כנסת חדשה, ועל כן החרדים דורשים לחוקק את חוק פסקת ההתגברות כבר בתוך חודש. בליכוד אומרים שיש לעשות רפורמה מקיפה בתחום המשפט, ולכן צריך זמן, ביהדות התורה לא מוכנים לכך, כי הם יודעים.
פסקת ההתגברות, רק נדגיש, 61.
נכון, 61 חברי כנסת יוכלו לבטל חוק, יחוקק מחדש חוק שנפסל על ידי בגץ, וזה עניין מהותי, שמענו את גפני במוצאי שבת במסיבת הניצחון שלו, איך הוא מתייחס לעניין הזה, ולכן הקמת הממשלה בעצם תקועה, וגם לפי שעה לא מדברים על החלפת יושב ראש הכנסת, מיקי לוי, כי לא ברור אם זה יור זמני, אריה דרי או משה גפני, או יור קבוע, עוד לא מדברים על זה, עוד לא הסתיימה מלאכת חלוקת התפקידים והג'ובים.
בסך הכל זה נראה כרגע הרבה יותר מסובך ממה שהיה צפוי, ממה שראש הממשלה הנבחר בנימין נתניהו הבטיח לנו. בינתיים תקועים, זה תיאור מצב מדויק נכון לרגע זה. צביק אזרחי, הכלכליסט, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. בוא נשמע עוד כמה דברים מדברי הנשיא שעוד לא סיים את נאומו.
שצורכיהן לא יהיו חלק מהסדר יום שלהם. עליכם, נבחרות ונבחרי הציבור, לתת דעתכם על כך ולהציב גם אותן לנגד עיניכם. מכובדיי, הבחירה של מכונני המדינה על בסיס תורתו וחזונו של בנימין זאב הרצל במשטר דמוקרטי ייצוגי, שבו כלל האזרחים הם שמי זכויות, ושבו יש מגבלה על הכוח והפרדה ואיזון בין הרשויות, הייתה בחירה מושכלת, בחירה בטוב. כך בנינו כאן יחד מדינה וחברה, משגשגות מעבר לכל דמיון, כך יצקנו יסודות של משטר ושל חוק, וכך כאמור קבענו רשויות איתנות הפועלות בנפרד, כנדרש זו מזו. עלינו לשמור על היסודות החשובים הללו מכל משמר.
כך הנשיא הרצוג, נשיא המדינה יצחק הרצוג, וזה מתייחס כמובן לפסקת ההתגברות ברוב של 61. עוד מעט אנחנו נחזור לכנסת, שם צפויים נאומיהם של ראש הממשלה היוצא יאיר לפיד ושל בנימין נתניהו, ראש הממשלה הנבחר מעברון, ואנחנו עוברים לאריאל מיד. שלושה ישראלים נרצחו הבוקר בפיגוע דקירה באריאל, מחבל בעל אישור עבודה, מחבל צעיר בן 18, בעל אישור עבודה באזור התעשייה, הגיע למקום עבודתו באריאל, דקר מאבטח, נמלט ברכב גנוב, נמלט עם הרכב והגנוב הנוסף, ודקר עוד שניים שנתקל בהם במקרה בדרך. אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם אלי שבירו, ראש עיריית אריאל, שלום.
שלום, הייתי שמח להתראיין בנסיבות אחרות,
בדיוק.
אבל כמו שציינת,
נכון.
זה יום קשה, יום קשה מאוד לנו, יום בו בעצם אותו מפגע, אותו מרצח, אותו מחבל מגיע, דוקר את המאבטח שלנו, ולאחר מכן כשהוא נמלט מהמקום, בדרך הוא דוקר אנשים נוספים, שלושה הרוגים, ארבעה פתועים, יום מאוד קשה,
לא פשוט בכלל. רק נציין ששמו כבר ציינו קודם, אחד הנרצחים פורסם, מותר לפרסום, זהו תמיר אביחי, הוא בן 50, נכון, אב לשישה ילדים.
אני אומר קודם כל בהזדמנות הזאת אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים, אני מעריך שבזמן הקרוב יפרסמו גם את השמות הנוספים, והחלמה מהירה לפצועים. כן. אבל את יודעת, היום הזה הוא יום קשה, כי אותו מפגע, לא רק זה שהוא פצע ורצח את האנשים, הוא גם ניסה ומנסה בכל דרך לפגוע במרקם החיים שיש בינינו לבין הפלסטינאים. בפארק התעשיות אריאל מערב עובדים 5,000 פלסטינאים. אותם פלסטינאים שמגיעים יום יום לעבודה, עובדים כתף אל כתף עם היהודים שבמקום, וזה בעצם אי של דו-קיום אמיתי.
ואותו מחבל, אלי שבירו, ציינתי קודם, עבד באזור התעשייה הזה, כלומר היה לו אישור עבודה.
הוא עבד שלושה חודשים בפארק התעשיות אריאל מערב. לא היו התראות לגביו, ולא היו שום מידעים לגביו. ואת יודעת, יש תפוח אחד רקוב שעושה נזק כל כך גדול. אני אומר, אותו מפגע, הרי המטרה שלו היא לא רק להרוג ולפצוע, המטרה שלו היא להפחיד, המטרה שלו היא ליצור מצב שבו בעצם אנחנו נרים ידיים ונגיד שאנחנו לא רוצים להישאר כאן, אנחנו רוצים לעזוב. אבל אותם מפגעים, הם עושים את הפיגועים כאן ובירושלים ובתל אביב ובכל מקום אחר, ואיך אומרים, אין לנו ארץ אחרת, זו ארצנו, זו מולדתנו, אנחנו חייבים להישאר כאן ולהתמודד עם הדברים, ואף אחד לא יעצור אותם.
ללא ספק. עכשיו, השאלה שכן עלתה במהלך כל הבוקר הזה, מאז אותו פיגוע, ובהינתן שאותו מחבל היה לו רישיון עבודה, והוא עבד באזור התעשייה אריאל, האם יש מקום לחשיבה מחודשת, בעניין העסקת פלסטינים בעלי רישיון עבודה, בעלי היתר עבודה, באזור התעשייה שלכם. האם אתה חושב על זה בכלל?
אנחנו, אם אנחנו נתחיל לחשוב על זה ולהגיד, אנחנו לא רוצים להכניס פועלים פלסטינאים לפארק התעשיות אריאל מערב ולפארק התעשיות בברקן ולפארק התעשיות במעלה אדומים, ולא נכניס פועלים פלסטינאים לתוך תחום הקו הירוק, אנחנו משחקים בדיוק לידיים של המרצחים. הרי זה בדיוק מה שהם רוצים. הם רוצים שאנחנו לא נכניס את הפלסטינאים לעבוד לא בפרקי התעשייה ביהודה ושומרון, ולא בתוך תחום הקו הירוק. כי הרי גם היו פיגועים של אנשים בעלי אישור עבודה שעשו את הפיגועים בתל אביב.
אגב, רק נזכיר בסוגריים, גם בברקן, לפני כמה שנים, היה פיגוע מאוד מאוד קשה.
נכון. גם בתל אביב, וגם בראשון אני רוצה להזכיר לך. אז מה, עצרנו את החיים? אנחנו לא נעצור את החיים. אנחנו נמשיך. אני דיברתי גם עם אלוף הפיקוד, גם עם מפקד אוגדה והמחת, בדיוק על הדברים האלה, גם עם המפכ"ל של המשטרה שהגיע למקום היום, וגם עם בעלי המפעלים, עשיתי שיחה עם בעלי המפעלים. אנחנו לא ניפול למה שהם רוצים. אותנו לא ישברו. אנחנו נמשיך. אנחנו צריכים להפיק לקחים גם מהאירוע הזה. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו צריכים להפיק לקחים.
איזה לקחים? אתה יודע מה? אתה יודע, יש ממשלה חדשה עוד מעט. מה אתה דורש מהם?
א', אני דורש תקציבים על מנת לייצר מערכות בידוק יותר טובות. וניתן לעשות את זה בצורה טובה יותר.
כי מה שיש היום לא מספיק? מה שיש היום לא מספיק?
יש לזה עלויות כספיות. אבל אני שם את זה בצד.
לא, אבל שאלתי אם מה שיש היום לא מספיק.
בביטחון אף פעם זה לא מספיק.
אוקיי.
אני הייתי בעברי מנהל אגף הביטחון גם בעיר כאן, אני יוצא, אני גמלאי של הצבא, השתחררתי בדרגת סגן אלוף, ואני אומר לך, אף פעם זה לא מספיק.
אוקיי, אז קודם כל תקציבים, דבר נוסף שתדרוש?
אלה הדברים, אני אשב יחד עם הצבא, אנחנו ננתח את האירוע, כי אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, גם עם הצבא, גם עם המשטרה, גם עם כוחות הביטחון, ואנחנו נפיק את הלקחים כדי שאנחנו נהיה יותר טובים. אנחנו הפקנו את הלקחים מהאירוע הקודם שהיה לנו, וזה בא לידי ביטוי, ואנחנו נפיק את הלקחים גם מהאירוע הזה. אבל המסר שצריך לעבור זה שאף אחד לא יכול לעצור אותנו. אף אחד לא יפחיד אותנו. ואנחנו נשאר כאן לעולמי עד, ואנחנו נמשיך לחיות עם אותם פלסטינאים שעובדים איתנו,
תגיד.
ורוצים להמשיך את חיי השגרה בין שני הצדדים.
ואם אלי שבירו לסיום, תבוא דרישה מהתושבים שלך, מאריאל, לשנות מדיניות, תענה להם את אותה תשובה?
התפקיד שלי כנבחר ציבור, זה לבוא ולהגיד לתושבים, יותר טוב לכולנו לחיות בשלום, יותר טוב לכולנו לחיות בדו-קיום, בדיוק כמו שקורה בפארק התעשיות אריאל מערב ובעיר אריאל. ואני אגיד לך, בסך הכל הכללי, רמת הביטחון כאן היא רמה...
אלי שבירו? ניתק הקו. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אני חושבת שהדברים ברורים. הנה רק משפט לסיום, אלי שבירו, חזרת אלינו?
אני אומר לתושבים, הדו-קיום הזה שקיים פה עם 5,000 פלסטינאים רק בפארק התעשיות אריאל מערב, אני לא מדבר גם על ברקן ועל העיר אריאל,
כן,
יותר
ברור.
חשוב, ואיתו אנחנו יכולים גם לצמוח קדימה.
אלי שבירו, ראש עיריית אריאל, דברים ברורים. תודה רבה לך, ושוב השתתפות בצער לכם. המשפחות. תודה רבה. שלום, תודה. שלום. אנחנו רוצים לבדוק עד כמה המשבר בתעשיית ההייטק עמוק, וזה לאחר ששמענו על כ-10,000 עובדים שאמזון הענקית מפטרת. זה קצת מתוך יותר ממיליון עובדים באמזון, אבל השאלה אם זה מסמן משהו. שי מישל, שותף מנהל בקרן ההשקעות מרלין ונצ'רס. שלום, שי.
אהלן, שלום.
שלום, שלום. הגזמתי?
לא הגזמתי. אני... סטטיסטית מסתכל על המספרים, נראה לי באמזון במקרה הזה זה קצת שונה.
אז בוא תסביר לנו, קודם כל בוא נתחיל מאמזון, כי זו כותרת שמלווה אותנו מאתמול ולא יורדת.
מעולה, אז כמו שאמרת, אמזון מונה כמיליון וחצי כמעט עובדים, והם הצירו כרגע על בין 10,000 ל-12,000 עובדים לעזיבה. זה עדיין לא יצא רשמית מהחברה במדויק, אבל זה הכיוון שהם הולכים עליו. החברה בשנתיים האחרונות בשלבי הקורונה ראתה גידול עצום בהכנסות ממכורות אונליין. כולם היו בבית, היה הרבה זמן לקנות. היה גם באיזשהו מקום עודף תקציבי, כי לא היו ריביות, הכלכלה באיזשהו מקום צמחה.
זה נשמע נורא טוב. אז מה קרה בכל זאת?
זה נשמע מעולה. מה שקרה, אם את זוכרת, היינו הולכים לדואר ומחכים כמה ימים עד שמקבלים, או תורים לדואר מטורפים.
כן, תודה לאל כבר
הכלכלה.
לא.
בדיוק, בדיוק. וזה לא רק בגלל שהדואר התייעל מאוד, כמובן שהם התייעלו מאוד מאותו תקופה, אבל זה גם הביקוש, או נגיד זה בצורה כזאת, אנשים שרצו מאוד לקנות עכשיו, מבינים שהם יכולים לצאת וגם לקנות בחוץ, אז האונליין עדיין ממשיך לגדול מאוד יפה, לא בקצב שחשבנו שהוא יישאר, אחרי שנתיים מאוד מאוד מוצלחות של המחירות אונליין.
אז תגיד, בכל זאת, שי מישל, יודעים, נגיד, מאיזה סקציה נמצאים מ10,000 מפוטרים האלה? כי אתה מסביר שתודה לאל לא הולכים לדואר, ומקבלים את החבילות הביתה, אז איפה, מי הם העובדים האלה שמשלמים את המחיר המיידי?
אז קודם כל, כמו שאמרתי, אמזון עדיין לא יצאו בהודעה סופר סופר
נכון,
רשמית.
נכון, אבל בהנחה שזה קורה, בהנחה שזה
בהנחה,
קורה.
מה שאנחנו משערים, כרגע האזור שאמזון מכניסה את רוב הכסף שלה, הוא מגיע מ-AWS, שזה המערכת ענן שלה. מה שאנחנו משערים שקורה כרגע, זה יותר החטיבה של האונליין ריטייל, שזה המחירות באונליין שלה, שכרגע הדרישה למוצרים מתחילה לרדת עקב אינפלציה, ו... ואנחנו חושבים שזה מגיע מהמחלקות האלה, פחות מהקלאוד. הקלאוד ממשיך לצמוח מאוד יציב.
אוקיי, עכשיו בוא נעבור אלינו, מתחילת השנה, אם אני לא טועה, יותר מ-2,000 עובדים כבר פוטרו בתעשיות ההייטק לרוחב. מה זה אומר עלינו בעצם? אתה יודע, יש כל מיני ורסיות, אחת אומרת לא נורא, אבל מצד שני, נסגרות חברות, מפטרים 80, 100 עובדים בחברות קטנות, איפה אנחנו, יחסית?
אז רק בשביל לשים עוגן, חשוב להפריד בין שני אירועים, מה שקורה באמזון, למה שקורה כרגע בתעשייה בישראל. אמזון חובה כרגע איזשהו העתה בצמיחה, זה לא אומר שאין צמיחה, יש צמיחה. מה שקורה בישראל, זה שבשנתיים האחרונות הקרנות גייסו הרבה כסף, הייתה תחרות לצמיחה, ושצומחים מגייסים הרבה עובדים. שנכנס איזשהו משבר כלכלי, כולם פתאום נמדדים על מדדים אחרים, שפתאום המדד העיקרי הפך להיות הכנסות ורווחיות. ויש קצת דיסוננס בין הכנסות לרווחיות לבין צמיחה, שהיא לא מקביל לזה. אז אנחנו רואים שחברות עכשיו שמים דגש על להיות יותר רווחים ויותר מצליחים, אז הדרך להשיג את זה בשלב הזה, זה באמת לפטר את העובדים הלא נחוצים, כי באופק נראה שיש איזשהו משבר בארצות הברית, אנחנו גם שומעים בארצות הברית על הרבה חברות שכן מפסיקים את התעשייה או כן מפסיקים לגייס, אז יש האטה במשק בארצות הברית, גם בגלל הריביות, גם בגלל מה שקורה בתעשייה. אנחנו כן מאמינים שזה תהליך טוב לכלכלה, כי החברות האלה עכשיו באמת יתחילו לעבוד עם מודל עסקי יותר יציב ויותר בריא. אנשים גדולים ממני אמרו שנראה לי שהמסיבה נגמרת עכשיו, ועכשיו המציאות מתחילה להגיע.
אז זהו, אז זאת השאלה, מה הכיוון? רק תגיד לסיום, שי, לאיזה כיוון זה הולך? אני מדברת על הארץ. לא הלכו, כמובן שאנחנו תלויים אלה באלה, כי העולם קטן, אבל לאיזה כיוון זה הולך לפחות כאן, אצלנו?
אז אני אגיד ולשמחת היזמים, קרנות הישראליות גייסו בשנתיים האחרונות הרבה מאוד כסף. אני חושב שבישראל לא נראה איזושהי עתה בצמיחה בעולם של הטכנולוגיה. אני חושב שבשלבי סיד או פוסט סיד, כן אנחנו נראה עדיין המשכיות, וקרנות עדיין ממשיכות להשקיע, אולי לא כמו לפני שנה או שנתיים, אבל כן יש כסף להשקיע.
כלומר, הכיוון משתנה, אבל ההייטק יציב, זה מה שאתה אומר.
אני חושב שההייטק יציב, אני חושב שאם יקרה משהו, והכלכלה לא תתייצב בעוד שנתיים, ועד הקרנות באמת יהיו כבר אחרי שנתיים, שלוש, אחרי שהם כבר גייסו את ההשקעות, אז אולי נראה אתה.
כן.
אני לא חושב שנגיע לזה. אני חושב שהכלכלה תתאושש, ולמדנו די מ-2000 כן, ומ-2008.
אחר כך נדבר על זה, יש נתון חיובי נוסף בארצות הברית. שי מישל, שותף מנהל בקרן ההשקעה מרלין ונצ'רס, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. דיברנו על תעשיית ההייטק, עכשיו נבחן את תעשיית המזון שלנו לאחר שתנובה מעלה המחירים בכמעט 5%. שטראוס מודיעה שהיא מפטרת כ-80 עובדים. מה קורה שם? ארז וינר, מנכ"ל וילי פוד. אלן ארז, מה שלומך?
אלן אלן.
טוב, כמה אתה מוטרד, מודאג מהתקופה הזו, שהיא תקופה שהיא עדיין בהתהוות, אנחנו עוד לא בסיום שלה.
תקופה בהתהוות, תקופה מאוד מאתגרת, שילוב של הליכים עולמיים שאנחנו, אין לנו שליטה עליהם, שילוב של מה שקורה פה פנימה בארץ, והאתגר מבחינתנו, איך להמשיך ולהיות תחרותיים, להביא את המוצרים האיכותיים והזולים לצרכן, זה אתגר אמיתי.
נכון, עכשיו תראה, מעבר למה שאנחנו כולנו יודעים, מלחמה עם אוקראינה, קורונה וכו', והתקיעה של הסחורות בנמלים, אולי כל זה מאחורינו, למעט המלחמה בין אוקראינה לבין רוסיה, מה עוד הטריגרים שילוו אותנו בתקופה הקרובה?
טריגר משמעותי אחד של צעי עוד לא מאחורינו, למרות שהאור בקצה המנהרה זה באמת סוגיית הנמלים, פעם אחת הפריקות עצמם בנמלים ופעם שנייה שחרור הסחורות, שהוא גם סוגיה מאוד מאתגרת שהיום גורמת להרבה מאוד עיכובים. יש פה אור בקצה המנהרה, רפורמת היבוא והרבה מאוד תהליכים שדובר עליהם עוד לא יצאו, לא קרו הלכה למעשה.
עוד לא בטוח שיקרו.
כן, אז גם שאלה עכשיו היא החלפת ממשלה, החלפת החלטות, למרות ש צריך להיות אופטימיים, אבל אני אומר, זה עוד לא קרה, ולכן זה דברים שעוד לא קרו, והם לא בשליטתנו. הדבר הנוסף הבא, והוא באמת המפתח לדעתי, הדרמטי לשינוי, זה תודעת הצרכנים כאן בארץ. אם את שואלת אותי איפה אפשר באמת מחר בבוקר לעשות שינוי אמיתי, זה תודעת הצרכנים בארץ.
שזה אומר בדיוק, לטייל בין המדפים, לא לקחת את המוצר שאנחנו מכירים, להסתכל על המחיר, להשוות, ולקחת משהו יותר זול, שהוא לא בהכרח יותר גרוע, הוא אפילו לפעמים יותר טוב.
הוא לפעמים יותר טוב משתי סיבות, א', אם אנחנו מדברים על רוב מוצרי הצריכה, אז רובן מצרנו, כן, יוצרים בחול, לא משנה מי החברה שעומדת מאחוריהם, גם החברות הגדולות והמותגים, בסוף אני מביא מנת השף שלי, מפעל מעבר לכביש, למפעל שהמתחרה שלי מביא את המנה החמה שלי.
ולך זה עולה היום יותר?
זה עולה לכולנו יותר, אין הוקוס פוקוס, היבוא, ההובלות, למרות שההובלות עכשיו בירידה, שערי מטבע, אבל בסוף בשורה התחתונה, על המדף, אני יותר זול משמעותית, המתחרה, והאיכות, שוב, כמו שאמרנו, היא בוודאי לא פחות, אני טען גם שהיא יותר, אבל איכות זהה או טובה יותר, אני מוכר סחורה זולה
יותר. אתה יותר זול, אתה יותר זול כי אתה מרוויח פחות, או שאתה יותר זול כי יותר רווחי לך לייבא את המוצרים שאתה מוכר?
אני יותר זול משילוב של יוסי וצביק אבידגר, שיודעים לייבא כנראה מאוד טוב.
אוקיי.
ומהעובדה שאנחנו חברה רזה ויעילה, תבואי עכשיו ותראי את חניון הרחבים פה בכניסה להנהלת ויליפוד, אז תראי כמה הוא לא גדול ולא רחב.
סליחה, אז בכמה התייעלתם או פיתרתם, מה שנקרא, אם זה
לא
ככה?
לא פיתרנו, אנחנו חברה יעילה ורזה, לכל אורך השנה, לא צריך לוותר, להפך, אני, אם יש לך עובדים להביא לי, אני מחפש בנירות לגייס עוד עובדים, לצערי חסרים באמת אנשים שרוצים לעבוד במדינת ישראל.
עכשיו תגיד לי לסיום, האם חברות אחרות למשל, מנצלות את המצב הזה, גם של בין ממשלות, וגם של מצב כלכלי שאנחנו כולנו אומרים, בכל העולם יקר, מנצלות את זה כדי להעלות מחירים, ואולי לא היו חייבות להעלות את המחירים.
מה זה חייבות לא חייבות? בסוף כל אחת מהחברות האלה, חברה עסקית, ציבורית ופרטית, יש לה את השיקולים שלה. אנחנו קיבלנו החלטה אסטרטגית, ברמה של הנהלת החברה, הדירקטוריון, שאנחנו יורדים ברווח כדי לגדול במחירות, כי אנחנו רוצים שהצרכן, במיוחד בתקופה הזאת, יחווה ויבין שיש לו תחליף איכותי, לא פחות ואף יותר, במחיר הרבה יותר תחרותי. אם אני מוכר גבינה ב-40-50% פחות, הייתי מצפה שהגבינה שלי תחזיק 60-70% מהשוק ולא 10% במקרה הטוב.
כן.
זה בעיניים של הצרכנים. אנחנו נמשיך להביא את הסחורות הטובות, נמשיך לשמור על המחירים הזולים.
זה גם בידיים של הצרכנים, וגם בידיים של היצרנים המקומיים. יפה. ארז וינר, מנכ"ל ויליפוד, תודה רבה ארז.
תודה לכם.
שלום שלום. פרסומות, תכף בורסה. נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות אנליסט. אהלן נועם.
אהלן נונת.
שלום שלום. טוב, עוד נתון מעודד בארצות הברית על איזושהי אינפלציה שממשיכה להאט את הקצב שלה, נתון טוב שפותח עוד מרות שם בבורסה, אבל קודם כל בואו נלך אלינו מה קורה אצלנו.
אז אצלנו מדד תל אביב 35 עולה ב-6 עשיריות אחוז, מדד תל אביב 90 אחוז ו-4 עשיריות אחוז, בולט סקטור הנדלן עם עליות של 3.5%, והשוק האמריקאי גם פתח יפה עם עלייה של 1.4 ב-S&P ו-2 אחוז בנסדק.
בוא נתעכב רגע נועם על הנדלן, שבשלושה-ארבעה חודשים האחרונים חטף מהיותר קשים שהיו, למה זה קורה עכשיו? כלומר, למה זה 3-4 ימים רצוף של רצף של עליות חזקות?
בעצם מאז הנתון בארצות הברית שמדד המחירים לצרכן יצא נמוך מהציפיות, אז בעצם השווקים כבר מריחים אולי את סוף סייקל הריבית, והסקטור הראשון שככה רגיש להעלאות הריבית הוא הנדלן, ולכן אנחנו רואים את הנדלן עולה. התחלת לומר שאנחנו רואים עוד סיגנל, אז היום מדד המחירים ליצרן בארצות הברית יוצא נמוך מהתחזיות.
מה זה אומר המדד הזה?
שהוא לא, הוא לא, הוא מסתכל על הפירמות, האם העלויות שלהן בכמה הם עלו או לא, זה פחות בריאה צרכנית, אלא ממש מחומרי גלם, אלומיניומים, תובלה וכל זה, וגם נראה שהפירמות כאן מתחילות כבר, ההוצאות שלהן כבר לא עולות בקצבים שראינו, אז השווקים מריחים כבר את אולי את השבירה, זה לא שהמחירים ירדו, אבל הקצב האינפלציה מתחיל להתמתן, והנגזרת של זה ענת זה שהריבית הדולרית כנראה עוד 2-3 העלאות ל-5% כבר תסתיים, והריבית השקלית ששבוע הבא כנראה תעלה ב0.5% ל-3.25 מ-2.75, ואולי לאחריה עוד אחת וב-3.5, אם הדברים באמת, אם האינפלציה מתחילים להסתדר ורואים את האופק האינפלציוני מתחיל להירגע, המשמעות שזה תהיה סוף סייקל הריבית, אז זה סוגר ככה את התמונה הכוללת גם עם הנדלן. אני גם אגיד ענת שעוד משהו שעוזר לשווקים היום מאוד זה הפגישה שנתפסת כמאוד מוצלחת בין ביידן לנשיא סיני.
של הנשיא הסיני, בדיוק.
שזה מעלה את חברות הטכנולוגיה הסינית ואת השבבים, חברות השבבים האמריקאיות, שהוא כנראה כן תמשיך לנקור. אז זה כשלעצמו, עם הידיעה על השבירה באינפלציה בארצות הברית קצת, או במידה מסוימת, מוסיפים הרבה שמחה לשווקים.
אוקיי. עוד נתון אחד חיובי, נועם רוקח, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו יובל גלבוע, בדיגיטל מאורת הנויה חסון ושני רומנו, אני אהיה כאן מחר ב-4, בן ואריה מיד יהיו איתכם בוודאי בכנסת, שלום חברים.
שלום ענת.
שלום.